סעיף י"ג. מותר ליתן קיתון של מים או של שאר משקים בכלי שני שיש בו מים חמים, אבל בכלי ראשון אסור. קיתון של מים, אומר המשנה ברורה, אף דמים בלבד בלא כלי, גם כן מותר לערב בתוך כלי שני. וכן נזכר בסעיף י"ב, נקט על ידי כלי משום סיפה, להשמוינן דבכלי ראשון אפילו על ידי הפסקת כלי אסור. אבל לשים בתוך כלי שני מותר, כי כלי שני לא מבשל. אומר המשנה ברורה, כלי שני מקרה כשארו מכלי ראשון שירתיחו החמין בתוכו לתוך כלי זה, ומותר אפילו אם היד סולדת בו. תרמוס כתב החזון איש, שנחשב ככלי שני, וכן דעת רב שלמה זלמן. אבל אם שואב בכלי ריקן מתוך כלי ראשון, דהיינו מצקת, יש אומרים שדינו ככלי ראשון, ובפרט אם השאה הכלי ריקן בתוכו עד שמעלה רתיחה, ודאי מקרה כלי ראשון. דין המצקת, יש בו סתירה במשנה ברורה, האם נחשב ככלי ראשון או ככלי שני. כאן כותב המשנה ברורה שדינו ככלי ראשון, ובפרט אם הוא משה אותו עד שמעלה רתיחה. ומסתימת דבריו משמע שמדובר גם ששואב מקדירה השינה על האש. אבל במשנה ברורה לאל, בספקות ממהי, גבי עירוי על ידי כף לכלי שני, הוא דן את הכף לכלי שני, ומה שבתוך הצלחת זה ככלי שלישי. אומר המנחת יצחק, שכיוון שנחלקו הפוסקים אם נחשבת הכף שתחף לגדרה ככלי ראשון, מוגדר הדבר כספי כדדינה. לפיכך, כשנדונו אם נחשבת המצקת ככלי ראשון או ככלי שני, הכריע המשנה ברורה להחמיר, כיוון שסופק דאורייתא הוא. ואילו לגבי הנידון, האם המצקת נחשבת ככלי שני או ככלי שלישי, הכריע להקל, ובפרט שלאל הנידון היה לגבי בישול אחר אפייה, לשים שקדי מרק, לשים לחם בתוך צלחת מרק, שישנם פוסקים שתראו בזה אף בכלי ראשון, ולכך הקל לגבי כף לחשבו ככלי שני. והחזון איש כותב שאם מכניסים את הכף לגדרה בעודה על גבי האש, נחשבת הכף ככלי ראשון ומבליעה ומפליטה. אבל אם מכניסים אותה לאחר שהוסרה הגדרה מן האש, נחשבת הכף ככלי שני ואינה מבליעה ומפליטה. וכן כתב פשוט עול ציון בדין בישול בשבת. אכן, כשמכניסים את המצקת לתוך כלי ראשון אפילו עומד על האש לזמן קצר מאוד, ומוצאים אותה מיד לפני שהספיקה המצקת להתחמם בשיעור שהיה צולדת בו, דעת הרב אליושיב שאין היא נחשבת ככלי ראשון. יש עוד משנה ברורה בריש נון ג' ספקון פי ד' שהקל לגבי קערה שיש בה מרק שנצטנן לגמרי, שכתב שיש להיזהר מדינה שלא לשפוך עליהם מכלי ראשון כי אם על ידי כף, ומבואר שהחשיב את העירוי מהכף כעירוי מכלי שני. ודנו ששם הוא הקל דווקא על גבי לך שהצטנן, כמו שהתבייר בבור הלוך בסעיף י"ב בשם הבסמייר, שבעירוי הלך שנצטנן יש צירופי היתר, לדעת הרמו שהקל בלא נצטנן לגמרי. דעת השולחן ערוך לכאורה לא נוכל להקל בעירוי מכף על גבי דבר לך בכלי שני. עוד יעוין באור שמח פרק ת' מלכות שבת הלכה ב', שנקט לדון בדבר חדש, שטעם היתר לבשל בכלי שני הוא משום דעה וכוח כוחו של האש, וכוח כוחו לא חשיב כגופו. ויש לעיין לפי פירוש זה למה נחמיר בכלי שני בקלי הבישול, והביא שם ראיה מרציחה שמבואר במכות דף ח עמוד א, שההורג בשוגג בכוח כוחו פטור מגלות. אולם כבר דנו דעתם טעמה הוא משום דעה וקרוב לאונס. ובעיקר דבריו צריך עיון לכאורה, מהי טיימן עכשיו כלי שני לכוח כוחו? הרי המים שבכלי השני הם המים שהיו בכלי הראשון, וגם כוח הבישול שלהם הוא הכוח שהיה גם בכלי ראשון, ורק שהוחלש מחמת שהבירו לכלי השני. ואם כן, המה יש להחשיב כלי שני לכוח כוחו של האש? ולעצם הדין של כוח כוחו כבר העירו לעיין ברן בשבת דף עין דלת. סעיף יוד דלת, מותר ליתן קיתון של מים או שאר משקים כנגד האש להפיק צנתם, ובלבד שיתנם רחוק מהאש בעניין שלא יכול להתחמם באותו מקום עד שתהיה היד סולדת פירוש מתחממת ונכוות בו, דהיינו מקום שקריסו של תינוק נכוות בו. אבל אסור לקרבו אל האש למקום שיכול להתחמם שתהיה היד סולדת בו, ואפילו להניח בו שעה קטנה שתפיק צנתו אסור, כיוון שיכול להתבשל שם. הגה והוא הדין בפירות או שאר דברים הנאכלים כמות שהם חיים. את מבואר כאן כמה ודברים. דין אחד, גזירה של אפשר, שחששו שאם יניח קרוב לאש ישכח ויגיע לשיעור יד סולדת. דין שני, מהו השיעור של יד סולדת ושיעור יד סולדת. אומר המשנה ברורה, מותר ליתן קיתון של מים או שאר משקים כנגד האש להפיק צנתן, ובלבד שיתנם רחוק מהאש בעניין שלא יכול להתחמם באותו מקום עד שהיד תהיה סולדת בו. בעניין שאינו יכול, היינו שאפילו אם יעמדו שם המים והמשקים זמן מרובה, לא יתחממו כל כך. ואוסיף רב שלמה זלמן, שדבר יבש שאינו מבושל ואינו נאכל חי, והוא לא מוקצה, יהיה מותר לתת אותו סמוך לאש, אף על פי שיתחמם בשיעור שהיה צולדת בו, אם הוא לא יוכל להגיע לשיעור צלי או מאכל בן דרוסאי. והוסיף שמה שהשולחן ערוך כתב שאסור, זה באופן שהמאכל כבר ראוי לאכילה, ועל ידי החימום נהיה צלי. וכן כתב בהגליטל, החתילה לדוד והשביתת שבת חולקים ואוסרים גם חימום בשיעור שהיד סולדת בו. מהו השיעור שהיד סולדת בו? היינו מקום שקריסו של תינוק נכוות בו, שלא נוכל לשער ביד, כי יש שסולד מרתיחה מועטת ויש שאינו סולד. פירוש המילים יד סולדת בו הוא שהיד נמשכת לאחוריה כדי שלא תיקווה. ושהרציון לאל קופי א' כתב שהוא כשהיד חוזרת לאחוריה מפני החום. ולדעת החזוניש, אם יכול להניח את היד ולסלקה מיד, אין בזה כדי להוכיח שאין זה חום בשיעור שהיד סולדת בו. ורק אם אפשר להשאיר את היד בחום זה זמן ממושך, מוכח שאינו חום שהיד סולדת בו. ולמעשה, כמה הוא השיעור? רב שלמה זלמן כתב ששיעור חום שהיד סולדת בו איננו פחות מ-45 מעלות צלזיוס. שהרי כתבו רש"י והראש בחולין של הלכה קיימלן שבית השחיטה נחשב צונן, והמציאות היא שמידת חום האדם בבית השחיטה של ברווז בשעת שחיטתו הוא יותר מ-45 מעלות, מוכח שפחות משיעור זה אינו נחשב חום בשיעור שהיד סולדת בו. אמנם באור לציון והרב אליושיב דחו את דבריו, שבמציאות נראה שקריסו של תינוק מכוות גם ב-40 מעלות, והראיה מבית השחיטה איננה ראיה, כי בית השחיטה הוא ככלי שני שאיננו מבשל אפילו כשחם בשיעור שהיד סולדת בו. וגם הוסיף הרב אליושיב שברשב"א ובחולין מבואר שהנידון הוא לגבי הבלעה והפלטה ולא בשיעור החום של יד סולדת. ולכן דעת החזוני שיש לחוש ש-40 מעלות נחשב חום שיד סולדת בו. והוסיף שמעל 46 מעלות בוודאי הוא שיעור שיד סולדת בו. אבל לחומרה יש לחוש כבר מ-40 מעלות, וכן דעת הרב אוזנר להחמיר בשיעור הזה. ורב מוישי כותב שהשיעור הוא בשיעור של 43 מעלות, וכן צידד הרב על יושיב. אמנם לגבי דין בישול אחר בישול, כשהבישול הראשון הוא בחום פחות מ-71 מעלות, כתב רב מוישה שיש להחמיר ולחשוש שאינו נחשב כמבושל בחום שהיה צולדת בו להחמיר, וכן צידדו הרב אליושי ורב שלמה זלמן. ורב ציון כתב שרק בחום של 80 מעלות אפשר להקל שאין בישול אחר בישול, כי בבן איש חי מבואר שהמאכל שאדם נמנע מלאוכלו מחמת חומו נחשב חם בשיעור שהיה צולדת בו, ונראה דהיינו בחום של 80 מעלות. הדין הזה נאמר לעוד דבר אחר, ששיעור יד סולדת הינו לגבי שני דברים, גם לגבי חימום מים לשיעור שיד סולדת שנקרא בישול, וגם שכלי ראשון מבשל כל זמן שהיד סולדת בו. לגבי הדין